פרשת ויקרא, הרב יצחק גרינברג, מגיש נדב ברגר, מכון הדר. הזיהום שבאי עשייה. השבוע נתחיל לקרוא בספר ויקרא, אשר מתמקד ברובו בכהנים ובתורת הקורבנות. בפרשת השבוע אנו לומדים הכללים ומטרות של חמישה קורבנות, ביניהם קורבן חטאת. בצעירותי הצירוף העברי קורבן חטאת תורגם לאנגלית כקורבן שמקריבים לאחר ביצוע חטא. אפילו בימינו התרגום של JPS לאנגלית הוא מנחת אשמה, guilt offering. חוקר המקרא יעקב מילגרום שכנע אותי שהמילה חטאת קשורה למילה חיטוי, כלומר טיהור. אם כן, לא נכון יותר היה לקרוא לו קורבן טהרה? אבל בעצם, מה מתארים? ניתן לטעון כי העלאת קורבן חטאת מתהרת את החטא, ובעצם מדובר בעניין סמנטי. אך הטקסט המקראי מונה סיבות נוספות להעלאת קורבן חטאת. רבים מהמעשים שבעטיים יש להעלות קורבן חטאת, קשורים למי שנטמא כתוצאה ממגע עם גוויית בעל חי, ולא עבר טהרה מיידית. אותו אחד למעשה הרחיב או העריך את טווח הטומאה בארץ ישראל המקראית. מה עניין אי טהרה לחטא? למה צריך להקריב קורבן באבון אי טהרה? מצד שני, יש היגיון בפתרון לבעיה טומאה באמצעות קורבן טהרה. אבל מה הקשר לחטא? אני רוצה להתמקד באחד המקרים הנכללים כדוגמאות למעשים המצריכים קורבן חטאת. אדם שהיה עד לפשע ואינו מדווח על מה שראה למרות שיצאה קריאה לעדי ראייה שיביאו הוכחות. אותו אדם חזה בפשע ולא נשא עדות למרות הקריאה, והוא נמצא אשם ונדרש לנקות את אשמתו בהעלאת קורבן חטאת. כאן כבר לא מדובר במעשה חטא, אלא דווקא באי מעשה, החלטה לעמוד מהצד ולא להתערב למרות שהוא יודע מה אירע. האשמה נובעת מכך שהצופה מהצד לא פעל איזון הפשע בעשיית צדק, או כדי למנוע פשעים עתידיים, אלא בחר לא להתערב. ממה אם כן מתטהר אותו אדם? על פי מילגום, קורבן החטאת אינו מיועד לאדם שמעלה אותו, אלא למקום קודשו, המשכן. המשכן שוכן בקרב העם היהודי, והוא מייצג את נוכחותו של האל בקרב בני אדם. התנהגויות חוטאות אינן רק מעשים שליליים הדורשים תיקון ותשובה של החוטאים, הן גם יוצרות אווירה בקהילה ובתרבות שבהן התבצעו המעשים. מילגרום טוען כי אם מתבוננים היטב בחטאים שמצריכים קורבן חטאת, במזבח שעליו הועלו הקורבנות ובכיוון הדם שנשבח מן הקורבנות, נוכל לזהות את הדפוס הבא. כאשר אדם פרטי חוטא בשוגג, הוא מחולל זיהום מוסרי בתרבות הקהילתית. השפה הסימבולית של עבודת הקורבנות מעבירה מסר שההשפעה הרעילה תוקפת את חצר המשכן החיצונית ואת המזבח שלו. אם קהילה או הנהגתה חוטאים בשגגה, המעשה שלהן הוא בעל נפח רב יותר ביצירת הזיהום, הרעל חודר עמוק יותר ותוקף את מזבח הקטורת בחצר הפנימית. ולבסוף, אם מתבצעים במזיד חטאים שאין עליהם כפרה, נצזי הרעלים מתבזרים רחוק יותר וחודרים עמוק יותר. הזיהום הרוחני תוקף את ארון הברית ואת קודש הקודשים השוכן בעזרה הפנימית ביותר שבית המקדש. הזיהום שחוללו החטאים הולך ומצטבר וגדל. אלא אם כן, הפרט והקהילה מחפרים על אבונם ומקריבים קורבן חטאת. בשלב מסוים, השכינה אינה יכולה לסבול אווירה שבה אין מחשבה על החטאים, ולא תשובה או כפרה. בסופו של דבר, כשנוכחותו של החטא מגיע לרמות רעילות, השכינה עוזבת את בית המקדש. שפת הקורבנות הסימבולית מספרת סיפור בו חברה בונה תרבות של חיים ועבודה. אם החטא אינו נעצר או תוקן, הוא נעשה דומיננטי. אנשים חיים באווירה קדושת רוע ויושפעו ממנה. השכינה אז מסתלקת ומשאירה מאחורי קליפה ריקה של מבנה חסר שימוש. זו הסצנה שמתאר חזקל בחזון המיסטי של מעשה המרכבה, שבו הוא רואה את מרכבת האל עוזבת את בית המקדש. הזיהום הקשה חנק אנשים טובים ונרמל התנהגויות בלתי רצויות. התרבות של ישראל הפכה לחזו של חטא ומוות שאלוהי החיים אינו יכול לשכון בתוכה. באופן דומה, מתאר ירמיהו, בית מקדש עקור מקדושה ושקוע באווירה של דיכוי והתעללות בין אדם לחברו. אלוהים אז עוזב את המקדש ומשאיר חלל, משכן נטול חיים וחסר אל, שהבבלים מפלחים ומשמידים ללא מאמץ. ומה לזה ולעניין טומאה מתמשכת? לעתים קרובות הטומאה שווה למוות, ואילו הקדושה היא סמל לחיים. משום כך, אסורה הכנסת מתים לבית המקדש, המגדילים וממשיכים את הטומאה במקום לסלק אותה בטהרה מיידית וטקסי חיים, ויוצרים התפשטות נרחבת של טומאת מת. בתקסים, כמתואר לאל בתחומי חטא ומוסר, אם הטומאה אינה נהדפת, השכינה תעזוב. גם במקרה זה, יש צורך בקורבן חטאת לטיהור המקדש, לפני שהטומאה והמוות ימצאו בו אחיזה ושליטה. מפרשת השבוע אנו למדים כי לא חטאים בלבד, אלא גם הבחירה לעמוד מן הצד ולא להילחם בפשע או לדווח עליו הם עבירה חמורה שהשפעתה מתפשטת ומרעילה אווירה של קהילה. בדומה, חיים שעננים בחברת מוות או טומאת מוות שאינם מסולקים לאלתר, דוחקים לפינה תרבות של חיים וקדושה ואינם מאפשרים את קיומה. בסופו של דבר, האל נפרד מתרבות של מוות. מילגרום מסייע בפיצוח השפה הסימבולית המרוחקת או המבלבלת של הקורבנות, בעלי החיים המובעים למזבח וסוגי המזבחות. ומכאן, המסר העמוק יותר העובר בפרשת השבוע. יש צורך בבדיקה ובהתחדשות של החיים חדשות לבקרים. כישלונות במישור המוסרי, עמידה מהצד בפני חטא, או במישור הטקסי, כלומר קבלת נוכחותה של טומאת מת בלי אישוש של החיים, מחוללים אווירה שבה נחלשת היכולת להתנגד לחטא או למוות. ללא כפרה ונקיטת פעולות רציניות לעצירת התהליך שבו החטא או המוות מקבעים את עצמם בתרבות, יישאב מהקהילה החמצן המוסרי והרוחני. התוצר הסופי יהיה פרידה של השכינה מחברה כזו. בעלאת קורבן חטאת, מסמנים הפרט, ההנהגה והקהילה את רצונם להילחם בחטא, ולא לאפשר לרוע להפוך לשגרה או לקנות שליטה. הם מסמנים שעמידה מהצד היא נפשעת בדיוק כמו מעשי חטא, משום שהיא מאפשרת קיום של מעשים רעים והשתרשות של הרוע בקהילה. בכל חברה צריך לעצור תופעות של עמידה מהצד ולגרום לאנשים לקבל על עצמם להילחם למען הטוב. במקביל, צריך תמיד לאשש או לחדש את החיים, פן תתה החברה את הכף ותצנח לתוך תרבות של מוות מוסרי או רוחני.